עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. ויאמר, וידבר משה לפני השם לאמור, אל בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתיים. הדבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ידוע בשם חז"ל ששורש כל הגלויות זוהי גלות מצרים, ושורש כל הגאולות זוהי גאולת מצרים. עד כמה שמבינים מה קרה בראשית, כך מתקרבים יותר מהר לאחרית, שנאמר, אין גאלתי אתכם, אחרית כראשית. תמיד האתגר הוא לראות עוד היבט שקשור לגלות וגאולת מצרים, ודרך הלימוד שלנו וההתבוננות, זה מקרב אותנו יותר לגאולה במהרה. ננסה בסייעתא דשמיא היום לראות באמת דבר פלאי פלאי פלאים בגלות וגאולת מצרים, שאם ניקח איתנו את ההתבוננות הזאת, אין ספק שזה יקרב אותנו מהר יותר לאין גאלתי אתכם אחרית כראשית. הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר לו, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. שרבנו אומר, ריבונו של עולם, לא מבין מה אתה שולח אותי. אין בני ישראל שכבר שלחת אותי אליהם, לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה? אז פרעה ודאי שלא ישמע. שאלה מצוינת. קל וחומר חזק מאוד שמשה רבנו מציב פה. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? וידבר השם אל משה ולאהרון, ויצמם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. בורא עולם לא עונה לו בכלל, רק מצווה את משה ואהרון לדבר אל בני ישראל ואל פרעה. שואל האור החיים הקדוש בקטע השני, קשה, היכן תשובת כל עליון לדברי שלוחו? למה בורא עולם לא עונה לו? ומה גם שטען טענה הנשמעת מאוד הגיוני. אם עם ישראל לא שמע, ודאי שפרעה לא ישמע. ולו יהיה שטעה קל וחומר, אינו קל וחומר, היה לו לסתור דבריו. אם הקל וחומר הוא לא טוב, שבורא עולם יסתור את דבריו. והגם שנוכל לומר, כי היעדר התשובה היא ההכחשה בקל וחומר, כי איננו נכון, זה שבורא עולם לא ענה לו, זה מראה שהקל וחומר הוא לא נכון. עם כל זה, במה שלפנינו, אין אנו יכולים לומר כן. אי אפשר להגיד את זה. למה? אי אפשר לומר להגיד את זה. כי אם כך, למה בורא עולם לא אמר את הפסוק אחרי זה, י' ג' קודם לכם? וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווה אל בני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים, ויוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אם הקל וחומר הזה הוא לא ראוי, הוא לא הגיוני, מיד תאמר להם להוציא את ישראל ממצרים. אם נאמר שמה שאמר משה, אין בני ישראל לא ישמעו אליי, לא חש להשיבו כל עליון, לא רוצה לענות לו, אם כן למה לא רצה השם לדבר על דברים הנאמרים בפסוק, אחרי זה, לך עם אהרון להוציא את ישראל ממצרים, וזה ציווה אותו לעשות את זה, למה הוא מחכה עם זה עד עכשיו? שמראש יגיד לו, אני מצווה אותך, אין שאלות, לך, דבר עם עם ישראל, דבר עם פרעה. למה בורא עולם בכלל נותן לו את האפשרות לשאול את השאלה הזו? השאלתנו הראשונה היא, שאלת אור החיים הקדוש, למה השם לא עונה לקל וחומר שאמר משה לקדוש ברוך הוא? אין בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעיני פרעה? בורא עולם מתעלם? למה הוא לא עונה לו לשאלה הזאת? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, בתחילת הדרך, בורא עולם אומר למשה, לך דבר עם עם ישראל. מה אומר משה בקטע השלישי? ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו, נראה אליך השם, מה אתה שולח אותי? אין עם מי לדבר? לא יאמינו לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אליו, השם, מה זה בידך? ויאמר, מתה. ויאמר, ישליחהו ארצה, וישליחהו ארצה. והיה לי נחש. וינס משה מפניו, ויאמר השם אל משה, שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו וירזק בו, והיה למטה בכפו, למען יאמינו, כי נראה אליך השם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב. שאלתנו השנייה היא, מדוע הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במטה ובנחש לענות על חששו של משה, שבני ישראל לא יאמינו לו ולא ישמעו בקולו? שרבנו חושש, אין עם מי לדבר. אז בורא עולם אומר לו, אין לך מה לחשוש. איך בורא עולם מסלק את החשש ממשה רבנו? על ידי נס המטה והנחש. שהמטה נהפך לנחש, והנחש חזר בחזרה להיות מה המטה. איך הנס הזה מסלק את החשש של משה רבנו? אלה הם השאלות, ודרכם נראה פה באמת דבר פילי פלאים. שוב, שאלה ראשונה, שאלת אור החיים הקדוש, למה השם לא עונה לקל וחומר של משה רבנו, אין בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעים מפה? ב', איך בורא עולם מסלק את החשש של משה ללכת לדבר עם עם ישראל, כי הוא טוען בני ישראל לא יאמינו, על ידי שבורא עולם עושה לו נש של מטה שנהפך לנחש, ונחש שחוזר להיות מטה, איך זה מסלק את החשש של משה רבינו? ההסבר הוא, שמסתכלים על הנס הראשון שבורא עולם עושה למשה עם הנחש, מגלים דבר מעניין מאוד, שהנחש מופיע במקומות נוספים בתורה. לא רק כשמשה פונה לבורא עולם, הוא מופיע גם בבור אצל יוסף. איך נאמר בקטע החמישי? וישליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. ערב הכניסה לארץ, נאמר בקטע השישי, וייסעו מאור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ מצרים, את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים, למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, למה אתה מעלה אותנו? עדיף לחזור למצרים. הם עומדים כבר, רואים את ארץ ישראל לפניהם, ועדיין רוצים את מצרים. מה עושה בורא עולם? והתשלח השם בעם את הנחשים, השרפים, והנשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ובורא עולם אומר למשה רבינו, אחרי שהוא מתפלל עליהם, עשה לך שרף, שים אותו על נס, והכל הנשוך וראה אותו בחי, וכך עושה משה רבינו, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט לנחש הנחושת, וחי. אז גם שם מופיע הנחש. אז הנה לנו, הנחש זה בעל חיים שבורא עולם משתמש בו, לא רק להסיר את חששו של משה רבינו, הוא מלווה אותנו במקומות שנים, בבור אצל יוסף יש דווקא נחשים. עם ישראל ערב הכניסה לארץ, הנחשים שפוגעים בהם, איך הם ניצלים על ידי שמביטים אל נחש הנחושת? כמובן, הנחש שדוחף את האדם ואת האישה לכל מי יצדת. אז ודאי שהדבר הזה מביא אותנו להתבונן בראש ובראשונה במהותו של הנחש. התשובה היא, ההסבר הוא, בורא עולם שמעניש את הנחש, מה הוא אומר לו בקטע הרביעי? ויאמר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. על גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך. הזכרנו פעם, אומרים בעלי המוסר, אפר תאכל כל ימי חייך, בורא עולם לא רוצה איתו שום קשר, מה הוא רוצה? אוכל, האוכל שלך יהיה אפר. איפה יש אפר? בכל מקום. עולה לגג מזנותיו עמו, יורד לארץ מזנותיו עמו, יש אפר בכל מקום. אבל איזה אונס זה, על גיחונך תלך, יש נחשים שהולכים על הבטן, קילומטרים רבים בשעה. התשובה היא, מי שהולך על הבטן, חייב ללכת איך? בזיגזג. הוא לא יכול ללכת ישר. בורא עולם מבקש לבודד את הנחש מכל הבריאה כולה. מי שיראה את הנחש, ברור, יעבור לצד השני של הכביש. או לרחוב אחר לגמרי. כי אף אחד לא רוצה עסק עם מי שמזגזג, אומר כך, עושה אחרת, מדבר כך, פועל אחרת, לא רוצים. כזה קשר. ואותו נחש מופיע בעוד מקום בתורה, בקטע השביעי. נאמר, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. כל הולך על גחון, וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים, וכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלו, כי שקץ הם. אז ברשימה של בעלי החיים האסורים באכילה, נאמר, כל הולך על גחון. כפי שרואים לפנינו, וו של המילה גחון היא וו גדולה יותר משאר האותיות. אומרת הזה הגמרא בקידושין בקטע השמיני, לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, שהיו אומרים וו של גחון, חציים של אותיות של ספר תורה. וו של גחון זה בדיוק האמצע של התורה. מה כתוב כאן? מה פירוש הדבר? מה מיוחד באמצע? אדם נמצא באמצע. אדם נמצא על פרשת דרכים. הוא צריך לקבל החלטה. לאיפה הולכים? ימינה או שמאלה? ישר או אחורה? למעלה או למטה? כשאדם מגיע למצב שהוא צריך לקבל החלטה לאיפה הולכים, לאיזה כיוון, הרבה פעמים האדם מחליט. כי כך נראה לו, כך הוא מבין, כך הוא חושב, כך אולי הוא גם שמע. והוא מקבל החלטה. אבל לא תמיד ההחלטה שלו היא החלטה נכונה. כי הרי, אולי הוא טועה. כדי שהאדם לא ייתה, וההחלטה תהיה החלטה נכונה, הוא צריך לצרף למה שהוא חושב, ומבין ומרגיש, גם את מה שרבותיו הורו לו. מה שרבותיהם, של רבותיו הורו להם. כשאדם מחבר את עצמו למסורה, ברור שההחלטה שלו תהיה ישרה. פה האמצע של התורה. צריך עכשיו לקבל החלטה איך הולכים מהאמצע. הולכים חס וחלילה על גחון בזיגזג, או הולכים ישר. ומה זה תלוי? עד כמה האדם מחבר את מחשבותיו, את ההסתכלות שלו, למסורה, לרבותיו שהם קיבלו מרבותיהם, וכך הוא הולך ישר, ישר, ישר. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. לכן, כשמשה רבינו בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין, לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, כי אמרו לא נראה אליך השם, אומר לו, בורא עולם, מה אתה מחזיק ביד? מתה, זרוק אותו, נהפך לנחש, אחוז בזנבו, חוזר להיות מה? בחזרה מתה. פירוש הדבר, מה אתה רוצה ביד? מתה או נחש? מה אתה רוצה להחזיק ביד? אתה רוצה להחזיק ביד דבר ישר, שיעזור לך להמשיך ללכת ישר, או אתה רוצה להחזיק ביד נחש? שילמד אותך להיות כמותו מזגזג מצד לצד. אם אתה הולך אחרי מה שאתה מבין, מה שאתה חושב זה נראה נכון, שבאמת אין עם מי לדבר, אף אחד לא יאמין, אבל זה רק נראה כך. כי מחר תגלה שכן שומעים וכן מאמינים. אבל אם אתה הולך אחריי, כבר עכשיו תראה שאתה עושה את הדבר הנכון. אומר משה, הבנתי, אני רוצה מטה ביד, עם המטה הזה מקים את מצרים, עם המטה הזה קוראים את הים. ואותו דבר יוסף בבור מלא נחשים ועקרבים. למה מלא נחשים? כי יוסף מבין, אני מהבור הזה יוצא חי, כי אם הייתי צריך למות, אומר יוסף, זה היה קורה מיד. וכשאני אפגוש את האחים שלי, אני לא אתייחס אליהם איך שאני מבין ומרגיש ורוצה אולי לעשות להם אחרי כל מה שהם עשו לי. ממש לא, ממש לא. בורא עולם, אתה תעשה מה שאתה רוצה. אני הולך אחריך באופן ישר. אני רק יעזור להם, רק יסייע להם. אותו דבר ערב הכניסה לארץ. שוב פעם, רוצים את מצרים. אתם רואים כבר את ארץ ישראל, ראיתם את הניסים במדבר. נו, איפה האמונה? צועקים מצרים. בעולם שולח בהם נחשים. והיה מותם רב מישראל. משה עושה נחש הנחושת והכל הנשוך וראה אותו בחי. זאת אומרת, ההחלטה, הדילמה, היא איך לחיות בין מטה לנחש. וכשבוחרים את הבחירה הנכונה, הולכים ישר. כמו אבב שעניינו ישר. ולא כמו גחון שעניינו הזיגזג. אם כך, כמה נפלא, נאמר שנוח יוצא מהטבע בקטע התשיעי. היו בני נוח היוצאים מן הטבע שם חם ויפת, וחם הוא אבי כנען. שלושה אלה בני נוח ומלא נפצה כל הארץ. ויחל נוח איש האדמה, ויתה קרן, וישת מן היין, וישקר, ויתגל, ויר חם אבי כנען את ערוות אבי, ויגד לשני אחיו בחוץ, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, ועבת ערביהם לא ראו. אומרת לזה הגמרא בסנהדרין בקטע העשירי, דרש עובר גלילה יהודי מהגליל, דרש י' ג' ווים נאמרו ביין. ויחן נוח איש אדמה, ויתה קרם, וישקר, וישקר, ויתגל, וירחם וכו' וכו'. מה רצה אותו יהודי מהגליל? אותו יהודי מהגליל בא לומר, נוח, התחלת עולם חדש, נקי, גלט, נקי. למה בחרת את העץ הלא מתאים? איזה עץ בחר נוח? עץ גפן, עשה את היין, השתקר, התקלקל, איבד את הכל. מעניין, אומרת הגמרא בשבת, הגמרא בסנהדרין, בקטע 11, תנא רבי מאיר אומר, אותו אילן, שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה, שאין לך דבר שמביא אלילה לאדם אל היין. האדם הראשון אוכל על הגפן. כי בורא עולם אומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה עץ הגן? זה אתה. איזה עץ שגדל ישר. כי האדם עץ השדה. אבל עץ אחד זה לא אתה. אל תאכל. איזה עץ? גפן. אדם נפל על הגפן, נוח נפל על הגפן, עד קטע 12, והייתה אשל בבאר שבע. אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם אל עולם. מה זה אשל? אשל, והייתה, אומרים חז"ל בקטע 13, אומר בעל הטורים, ג' במסורת, בכל התנ"ך, והייתה כתוב שלוש פעמים. והייתה כרם, והייתה השם אלוקים גם בעדן, והייתה אשל. תרשו רבותינו, מאיכן לקח נטייה? נוח לקח את הנטייה מגן עדן, וכן אברהם לקח האשל מגן עדן. נוח בוחר בעץ הלא מתאים, ואברהם בוחר בעץ המתאים. מה זה אשל? ראשי תיבות של אכילה, שתייה, לינה. אכילה תיקן את החטא של האדם הראשון שיאכל מהעץ הלא מתאים. שתייה תיקן את החטא של נוח ששתה מהעץ הלא מתאים והלא נכון. ולינה תיקן את החטא של סדום, שהיו מושחתים לגמרי. זה אברהם אבינו. ולכן בלילה האחרון של יעקב אבינו בארץ ישראל, מה הוא עושה בקטע 14, וישא ישראל, כל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויבוא באר השבה, להיכן הלך? אמר רב נחמן, הלך לקוץ הרזים, שנטע אברהם זקנו, בבאר שבע, שנאמר והייתה אשל, בבאר שבע. יעקב אבינו בלילה האחרון בארץ ישראל אומר, יורדים לגלות מצרים, לא ברור מתי ניצא, ברור שיהיה קשה. איך עוברים את זה? שליד כל בית של ילד יהיה חלק מהעץ של סבא, של אברהם אבינו. והייתה אשל. גם אם יהיה קשה, נזכור לאברהם היה עוד יותר קשה. עוד יותר. הוא הלך, לאיפה הוא הלך? הוא לא ידע בכלל. אבל הוא הלך אחרי הקדוש ברוך הוא. אנחנו כבר יודעים לאיפה אנחנו הולכים. ויודעים מי מוביל אותם, ויודעים למי אנחנו קשורים, לאברהם ושרה, יצחק ורבקה, ואחר כך יעקב, רחל ולאה, אז כל אחד יהיה לו קל יותר ממה שהיה לאבות והאימהות. לכן, כדאי שליד כל בית יהיה חלק מעט של סבא, של אברהם, ואז יהיה קל לעבור את הגלות, גלות מצרים. לכן, היסוד הזה מתבהר ומופיע בעומק נוסף, דרך דברי שלמה המלך במשלי. היסוד הזה של המטה או הנחש, ומה בוחרים, מופיע גם במשלי דרך חוכמתו של שלמה המלך. נאמר שם, בקטע ה-15, שמור מצוותיי וחיה, ותורתי כאישון עיניך. שמור על המצוות, זה ייתן לך חיים, והתורה תהיה כמו האור של העין. חשרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. תחבר את התורה, את המצוות, לעשייה. אצבעותיך זה עשייה. כותבם על לוח ליבך, להרגשה. אמור לחוכמה אחותיית, ומודה לבינה תקרא. מה זאת אומרת? שלמה המלך אומר לנו, אמור לחוכמה אחותיית. אומרת הגמרא בסנהדרין בקטע ה-16. אמור לחוכמה אחותיית, אם ברור לך הדבר כאחותך, שהיא אסורה לך, אומרהו. ואם לאו, אל תאמרהו. אז זאת אומרת, אם ברור לך הדבר שאתה הולך לפסוק כאחותך שהיא אסורה לך, תגיד. לא ברור לך, אל תגיד. מה פירוש הדבר? איך נראה לכם? הגיוני. מותר ואפשר לאדם להתחתן עם אחותו? ודאי שכן. ודאי שכן. למה כן? איך התחיל העולם? בורא עולם ברא את אדם וחווה. ולהם נולדו מי? קין והבל. ואיך הדור המשיך הלאה? כי עם קין והבל, עם כל אחד, נולדה גם כן מה? תאומה. וככה העולם התפתח. אז אם העולם נברא באופן כזה שאח ואחות התחתנו, אז בעצם למה שלא ימשיך הדבר הזה הלאה? אז ההיגיון אומר, למה לא? ואז מה קורה? באה התורה ואומרת לנו, לא ולא. אומר לנו המהרש"א, בקטע ה-17, שם בסנהדרין, כעניין שאמרו חז"ל, זקני עמי ארצות, כל זמן שמזדקנים, מתפשים, נהיים טיפשים, והם חכמים בעיניהם, לפי שכלם. החכם, לאט לאט נהיה טיפש יותר, ככל שהוא מזדקן. אבל זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, מחכימים, והם חכמי בעלי התורה. אלה החכמים שיש להם בעלות בתורה. ולומדים את זה מאיפה? אמור לחוכמה אחותיית. פירוש הדבר. בכל הרעיות, אין אדם דן בשכלו, להתיר, כמו לישאת אחותו, שהשכל נוטל להיות מותר, כי הוא תחילת בניינו של עולם, שקין והבל נשאו אחותם, כמו שנאמר עולם חסד ימנה. אבל דבר ברור לך שאסור. למה אסור? אם ההיגיון אומר שמותר, כי כך התחיל העולם, למה אסור? לפי שהתורה אמרה שאסור. על כן, אמור, אם יהיו דבריך ברורים כאחותך שאסורה לך, על פי התורה, תגיד. ואם הדבר לא ברור לך מה הדין על פי התורה, אל תגיד, ולא תסמוך על פי שכלך. נסביר את זה עוד קצת יותר לעומק. פילי פלאים. באה התורה ואומרת לנו, בקטע ה-18, איש אשר ייקח את אחותו בת אביו, או בת אמו, מה הדין? ערווה היא. אסור לאדם להתחתן עם אחותו. איזה אחות? רק אחות מאבא. ואסור לאדם להתחתן עם אחותו, איזה אחות? רק אחות מאמא. נו, מה הדין בקשר לאחות שהיא גם מאמא וגם מאבא? גם מאמא וגם מאבא. מה ההיגיון אומר? ודאי וודאי שיהיה מה? שיהיה אסור. קל וחומר, אם אסור לי להתחתן עם אחותי שהיא רק מאמא, ואסור לי להתחתן עם אחותי שהיא רק מאבא, ודאי וודאי שאסור לי להתחתן עם אחותי שהיא מאמא ואבא. באה הגמרא ואומרת במסכת מכות, איש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו, אין לי אלא בת אביו שלא בת אמו, ובת אמו שלא בת אביו. בת אמו ובת אביו מניין? תלמוד לומר, ערוות אחותו גילה, פסוק בתורה, לימוד מהפסוק, עד, אומרת הגמרא, עד שלא יאמר לך, יש לך בדין? למה צריך לחכות עד התורה? זה ברור בקל וחומר. אם אנש על בת אביו שלא בת אמו, ועל בת אמו שהיא לא בת אביו, בת שהיא מאביו ומאמו, אחותו מאביו ומאמו, לא כל שכן, ודאי שיעשו. למה צריך פסוק? למדת שאין עונשים מן הדין. מה כתוב כאן? כשאדם בא לקבל החלטות, אם הוא עושה אותם רק על פי ההיגיון, שנראה 100% נכון, וזה לא מחובר לתורה, זה לא יחזיק מעמד. בדרך כלל אנשים, הרבה פעמים, אומרים דברים הגיוניים, ונראה להם, וכך צריך לעשות. הם שמחים שהם יכולים גם להביא ראיה מהתורה למה שהם אומרים. לא, זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא מה התורה אומרת. אני מאוד שמח שההיגיון שלי מחובר למה שאומרת התורה. זה נחמד, זה יפה, אבל לא לחבר את התורה להיגיון שלי, אלא לחבר את ההיגיון שלי למה? לתורה. לכן אף על פי שההיגיון שלי אומר ודאי, אחת שהיא בת אבי ובת אמו, אחות שלי מאמא ואבא, ודאי שהיא אסור להתחתן. לא, לא, צריך את הרמז בתורה. בא משה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, אין בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעיני פרעה? כאן וחומר מצוין בקטע הראשון. אבל מה כתוב שמה? וידבר משה לפני השם לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אליך, ישמעיני פרעה. מה זאת אומרת וידבר משה לפני השם לאמור? אומר על זה הנציב בקטע ה-19, וידבר משה לפני השם, לא שדיבר אל השם, כי לא מצינו לעולם וידבר משה אל השם, חוץ מפעם אחת שהוא פונה ואומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות, הקדוש ברוך הוא יבחר מישהו שמתאים להוביל, להניג את העדה, אומר משה לפני מותו. אז מה זה כאן? אבל כאן לא היה, שורה האחרונה, לא היה דיבור אל השם, אלא מדבר לעצמו לפני השם. שברוך העולם אומר לו, לך דבר עם פרעה. אומר משה לעצמו, רגע, אני אדבר עם פרעה? הרי עם ישראל לא יקשיב לי. אז מדי שמי לא יקשיב לי? פרעה? אבל משה לא אומר את זה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר את זה לעצמו. זאת אומרת, ההיגיון שלי אומר, אין סיכוי שפרעה ישמע. אבל מה זה משנה ההיגיון שלי? כבר בורא העולם לימד אותי בתחילת הדרך, מה אני רוצה ביד? מתאו נחש. אם אני הולך אחרי ההיגיון שלי, בסוף אני אתברר שלחתי בזיגזג. אבל אם אני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא באמונה תאורה, זה נראה לא הגיוני, זה נראה חסר סיכוי, אבל מה זה משנה מה זה נראה? זה משנה מה האמונה שלי. מה אני רוצה ביד? ישות, מטה או נחש? אז משה כאילו שואל את עצמו ומיד אומר לעצמו, אני הולך. ולכן מיד אחרי זה, מה כתוב בקטע הראשון? וידבר השם אל משה ולאהרון, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שואל הרוחם הקדוש, למה בורא עולם לא עונה להם? הוא לא צריך לענות להם, כי השאלה לא נשאלה כלפי בורא עולם. מה אתה שולח אותי? משה כביכול דן עם עצמו, ומיד מסלק את ההיגיון שלו, מבטל את ההיגיון שלו, עבור האמונה בקדוש ברוך הוא. ולכן אפשר מיד לצוות את משה ואת אהרון ללכת, והם הולכים. ולא אומרים, רגע, רגע, מה התשובה? לא קיבלנו תשובה. אם כך, תראו כמה נפלא. נאמר בגמרא במסכת בבא קמא בקטע ה-20, חדרו של אדם, חוט השדרה של האדם, לאחר 7 שנים נעשה נחש. ואנה מילה דלא קרה במודים. לא קרה במודים. מה הפירוש? חוט השדרה של האדם נהפך להיות נחש. והוא לא יקום לתחיית המתים. אומר כך תוספות בקטע 21. יש מפרשים שמדאמרים עם המדרש שיש עצם בשדרו של אדם שממנו נוצר לעתיד לבוא. ואותו עצם חזק וקשה כל כך שאין האש יכול לשרפו. זה עצם הלוז. באשתה, כשאותו עצם נעשה נחש, אינו חי לעתיד לבוא. למה? כי אדם שלא יודע להתכופף לקדוש ברוך הוא, איך הוא יכול להיות ישר? עד כמה שאנחנו יותר מתכופפים לקדוש ברוך הוא, מבטלים את דעתנו באמונה תאורה לבורא עולם, כך אנחנו מגלים כמה אנחנו גדלים לגובה והולכים ישר. והולכים ישר. אז הנה לנו, אותו מטה ונחש, שבורא עולם מראה למשה רבינו, כאשר הוא שואל על עם ישראל, אין לו יאמינו לי. זה בעצם בשבילו גם תשובה למה שהוא שואל את עצמו אחר כך. איך אתה שולח אותי לפרו אם בני ישראל לא האמינו? ודאי שגם פרו לא יאמין. זה לא שאלה שהוא מחכה לתשובה. הוא נותן לעצמו את התשובה. אני רוצה ביד מתה. אני הולך עם האמונה ואני אראה שגם זה יסתדר, גם אם זה לא נראה בעל סיכוי. חסר סיכוי. ודאי שפרו גם ישמע. אם כך, פילי פלאים. היסוד הזה, שמשה רבינו רוצה את המטה ביד ולא את הנחש, מתחיל עוד לפני המטה והנחש. כשמשה רבינו מגיע למדיין, מה הפעולה הראשונה שהוא עושה? נאמר בקטע 22 ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות צון אביהם. ויבוא הרועים ויגרשו, היה כמשה ויושיעם ויש כצונם, ויש כצונם, ותבונה אל ראואל אביהם, ויאמר מדוע מיהרתם בו היום? איך הגעתם מוקדם כל כך? ותאמר נא איש מצרי אצלנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, ויש כצון. ויאמר אל בנותיו והיו, למה זה עזבתם את האיש? כן עלו ויוכל לחם. מה עשה משה רבינו? אומרות בנות יתרו, איש מצרי אצלנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו. המילה דלו יש לה שני פירושים בלשון הקודש. מלשון דלות, עניות, אפסיות, דל בלי כלום. מצד שני, הרוממך השם כי דיליטני. פירוש הדבר, רוממת אותי. עד כמה שהאדם יודע להעמית את עצמו, כך הקדוש ברוך הוא מרומם אותו. מרומם אותו. ולכן, כמה נפלא, מה התפקיד של הדלי? הבקט, מה התפקיד של הדלי? מה עושים עם דלי? מורידים אותו למטה, 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 לתוך הבאר, ואז מעלים איתו מים חיים למעלה. אם הדלי הזה לא היה יורד למטה, לא היה חיים למעלה. איש מצרי צילנו מיד הרועים וגם דלו דלה לנו. וישקט הצון. לא כתוב וישקט צוננו. וישקט הצון. אומר על זה הנציב בקטע 23. ישקע גם את צון הרועים. וישקט הצון. צוננו לא נאמר. אלא הצון. שאף צון הרועים ישקע. ובזה הושיע את הבנות. כשמשה רבינו מציל את בנות יתרו, הרי יכלו להגיד לו מה שאמרו לו במצרים. מי שמחה לשר ושופט עלינו? זוכרים שאיש עברי מכה איש עברי? הוא אומר להם, ניצים אתם. ניצים אתם. מה הם אומרים לו? מי שמחה? מי אתה בכלל? על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אתה רוצה להרוג אותנו? הרי גם פה יכול להגיד לו, מאיפה באת? לא מכירים אותך בכלל, מה אתה פה מתערב? מה זה העסק שלך? אבל משה רבינו מראה להם, אני לא מתערב נגד מישהו, אלא בעד כולכם. אני אעזור להם כי הם עמדו בתור, בנות יתרו. ואני גם אעזור לכם להשקוט את הצון שלכם. כי מי שיודע להוריד את עצמו כדלי, יכול גם להשקות אחרים. איך כתוב על אליעזר עבד אברהם? דמשק אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו. הוא יכול להשקוט את התורה של אברהם אבינו, כי קודם הוא ממעט את עצמו. הוא נהיה כעבד, ביטל את עצמו לגמרי. אז גם אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא, כשמשה רבינו מראה את הכוח הגדול הזה, יתרו, שאין כמוהו כעובד אלילים בכל העולם, מגלה שיש פה אדם מיוחד. תביאו אותו הביתה, נדבר איתו. איש מיוחד הוא. ולכן, כמה נפלא הפעמיים בכל התנך, כתוב המילה תולדות עם שני ווים. כל תולדות בקטע 24 שנמרו בתורה חסרים, בר מטרים. הנה, אחד, בקטע 25, ילד תולדות השמיים והארץ באי ברם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, תולדות עם שני ווים, ובסוף מגילת רות, בקטע 26, אלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, אמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד. ומדוד מי עתיד לצאת? משיח. פירוש הדבר, תולדות עם שני ווים, בורא עולם ברא את האדם ישר, כמו וו. הוא איבד את עולמו. איבד את זה, בהזדמנויות שהוא קיבל, האדם הראשון איבד את זה, נוח איבד את זה, וזה יחזור לתיקונו בגאולה העתידה. איך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין? נחש בגימטרי המשיח. הוא יחזיר את הישרות לעולם. יחזיר את... אבל לא של הנחש. כי אצל הנחש כתוב, על גחונך תלך, בלי וב. הוא לעולם לא יחזור להיות ישר. אבל העולם יחזור להיות ישר. דרך הגואל האחרון. איך? מתקרבים לכזה מצב, עד כמה שאדם יודע, הרום ממך השם, כי דיליטני, למה דיליטני? כי עשיתי את עצמי כדל, ביטלתי את עצמי אליך, לא הפעלתי את מה שאני חושב מרגיש, הלכתי אחריך באמונה שלמה, אז דיליטני, רוממת אותי, אם כך, כמה נפלא הדבר, שאנחנו נמצאים, על פתחו של חודש שבט. מה קרה בחודש שבט? אומרת לנו התורה, קטע 27, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן, בין תופל, לבן וחצרות ודי זהב, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע, באי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. אחרי הכותו את סיחון, מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, ותוג מלך הבשן, אשר יושב באשתרות, אדרי, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה, באר את התורה הזאת, באר את התורה. מתי משה רבינו התחיל לבאר את התורה? לכתוב אותה ב-70 לשון, כמו שרשי כותב? בראש חודש שבט. כי בראש חודש שבט, לפני מותו שהיה בזיין באדר, מה מזלו של חודש שבט? דלי. המזל של חודש שבט זה דלי. איך נאמר בבני ישכר בקטע 28, מזל דלי הוא מזל ישראל. והגם שקיימלן אין מזל לישראל, אנו שישראל על פי מעשיהם בתורה, הופכים שפיטת המזל, לכל אשר יחפצו. על ידי תורה אנחנו יכולים לשנות את המזל, אבל על כל פנים בתולדה יש להם מזל. ומה המזל של ישראל? דלי. כי דלי עשוי לשאוב בו מים, זה הפעולה שלו. אז הדלי בעצם משמש את המים, הדלי בעצם גורם לקחת את המים מהבאר ולהשקות. ואין מים אל התורה, כמו שנאמר, על כל צמא לכול המים, להורות על האמור שמזלו של ישראל הוא העבד, משמש את התורה. משה רבינו נותן התורה, משה רבינו מתחיל לבאר את התורה ב-70 לשון, בראש חודש שבט, עד זין באדר, חודש שבט שכל עניינו, מזלו זה דלי, זה המזל שלנו. המזל של ישראל, עד כמה שאנחנו מראים את עצמנו כדלים, כראשים, אנחנו מתרוממים, הרום ממך השם כדיליטני. זה המפתח, היבט נוסף, לקראת גאולתם של ישראל. ניקח את ההיבט הזה, שרואים אותו בגלות וגאולת מצרים, נוכל להתקרב יותר מהר, לאין גאלתי אתכם אחרית כראשית. להבין, הבחירה הזאת, מתאו נחש, היא מביאה את משה אחר כך, בשאלה שהוא שואל את עצמו, לאמור לעצמו, הרי פרעה לא ישמע, מה בכלל אני הולך? איזה היגיון? לא, יש היגיון. מה ההיגיון? אני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, זה ההיגיון האמיתי. והוא יראה לי גם מה שאני לא מבין עכשיו. כל זה מתחיל עוד קודם. איפה זה מתחיל? שם, בבאר, שמשה רבינו לא שואב רק לעזור לבנות יתרו, אלא גם לרועים, שמשה רבינו מבין עד כמה שאני יוריד את הדלי לתוך הבאר, כך אני אוכל להביא את המים החוצה לכולם מהר יותר. עד כמה שאני ימעיט את עצמי, והאיש משה ענה מכל אדם אשר על פני האדמה, כך אני אוכל להשקות במים חיים, אין מים אל התורה, את כל כלל ישראל, ולתת להם את התורה ב-70 לשון, שהכל יהיה כמונח לפניהם כשולחן ערוך. נראה את ההיבט הזה, אז בסייעתא דשמיא, נזכה באמת לאותה ישרות, נזכה באמת לאותה ברכה, שהתורה מבטיחה לנו בגאולה העתידה יותר מהגאולה של מצרים, ומכוח זה נזכה באמת להגיע לגאולה השלמה מתוך ברכה, שמחה והצלחה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל